דף קט"ז עמוד ב', למעלה במשנה, תחילת פרק עשירי. למעשה הפרק הזה בכלל שייך למסכת בבא בתרא. הפרק הזה עוסק בענייני שותפים, כמו שהמסכת מתחילה שם, השותפים. רק מכיוון שיש פה עוד איזה שאריות קטנות של שכיר, אז הפרק הזה נקבע כאן בסוף מסכת בבא מציעא. אומרת המשנה, בית ועלייה של שניים שנפלו. הבית ועלייה זה בעצם בית בין שתי קומות, בית ועל גביו עלייה. כנראה שבאופן נורמל אדם היה חי בבית פרטי, לא היה דבר כזה בית עם שכנים, ולכן רש"י מיד אומר, כגון שני אחים שחלקו, אחד נטל בית ואחד נטל עלייה. מה רש"י צריך לספר את זה? כנראה שזה לא המקרה הנורמל. אז רש"י זקוק להגיד, איך יכול להיות דבר כזה שיש שניים שהם בעלים בבית אחד? אז יש פה יורשים, אחד ירש את החלק העליון, אחד ירש את החלק התחתון. כמובן שבהתאם לזה, החלק העליון עד התקרה, העצים, האבנים, הקורות, הכל שייך לו, ובחלק העליון, מהרצפה לגג, זה שייך לזה שגר בחלק העליון. אותו בית ועלייה של שניים שנפלו, שניהם חולקים בעצים ובאבנים ובאפר, ורש"י במקום, כפי שלומדים אותו הראשונים, הרמב"ן, הר"ן, רש"י אומר, הכל לפי הגבוה, שאחד הוא גבוה מחברו, ואבניו ואפרו מרובה משל חברו, חולקים לפי שאין עיקר איזו אבנים של עליון ואיזו אבנים של תחתון. אז הראשונים תפסו בדעת רש"י, שרש"י סובר שגם אם באחוזי בנייה אין להם אחוזים משותפים, אחד יש לו 60%, אחד יש לו 40%, החלוקה נעשית שווה בשווה. ככה רש"י הבין. והסיבה לדבר על פניו, מכיוון שאנחנו לא מכירים למי שייך, אז יש פה ממון המוטל בספק, וממון המוטל בספק חולקים. כל הראשונים מתקשים בהבנת רש"י. הנימוקי יוסף במקום מביא תוספת המפורשת, שבתוספת המדובר במה דברים אמורים שהיו שווים. אבל אם האחד היה גדול משל חברו, אז באמת כל אחד לוקח לפי חלקו, ולא עושים חלוקה שווה בשווה. ולכן הבח במקום, וגם המהרש"ל פה בהערה קצרה, אומר הבח, שניהם חולקים הכל לפי הגובה, לפי מה שהאחד היה גבוה מחברו, לא שבאמת עושים חלוקת שווה בשווה, אלא כל אחד לוקח את האחוזים שיש לו בתוך הבניין. אז אם יש לעליון 40% והתחתון יש 60%, אז חולקים 60 ו-40, לא חלוקה של שווה בשווה, שזה הביאור הפשוט וההבנה הפשוטה בדברים. לכן אומרת המשנה, אותו בית ועלייה של שניים שנפלו, שניהם חולקים, אנחנו מדברים כרגע שווה בשווה. הפוך על מוקסף בא ואומר, אז מה החידוש של המשנה? והחידוש יתבהר לפי דברי ההמשך של המשנה. ורואים אילו אבנים עשויות להשתבר. ורואים, לומד את המשנה, שאנחנו יכולים לראות, להכיר איזה אבנים הם השבורות. זאת אומרת כך, כפי שיבואה בגמרא, כשבית נופל יש שני צורות של נפילה. יש אופציה אחת, כמו מקל, הבית נוטה על צידו ונופל. אז אנחנו מבינים שהאבנים העליונות זה מסתום האבנים השבורות, והאבנים התחתונות היה להם נפילה פחות גדולה, אז הם האבנים השלמות. אומרת המשנה, ורואים, אנחנו יכולים לבדוק כל אחד מה זה השלם ומה זה השבור. יש בית שנופל קורס, זאת אומרת שהחלק העליון נופל על התחתון. בדרך כלל האבנים העליונות הם יהיו השלמות, והם נפלו על גבי התחתונות ושברו את האבנים התחתונות. אני מניח שמסתבר שגם רואים את זה במציאות. אתה בא למקום ורואה, אם זה כמו גל אחד על גבי השני, אז ברור שהאבנים העליונות, לא משנה עכשיו שבורות או שלמות, שייכים לקומה העליונה, והתחתונות לתחתונה. ואם זה נפל הצידה, אז אתה רואה מה שפזור בצד אחד, וזה על פניו הלשון של המשנה, ורואים. ממשיכה המשנה, אם היה אחד מהם מכיר מקצת אבניו, נוטלן ועולות לו מן החשבון. אם אחד מכיר חלק מהאבנים, אז הוא נוטל את האבנים. אנחנו צריכים לברר בגמרא, א', מה אומר זה שכנגדו, מה אומר השותף שלו. דבר נוסף, עולות לו מן החשבון של מה? של האבנים השלמות או מהאבנים השבורות? הגמרא תביא מחלוקת אביי ורבא. אומרת הגמרא, מדקתני רואין, מזה שהמשנה אומרת ורואין, מכלל דאיקה למי קמלאיו, אנחנו יכולים לעמוד ולראות במקום, אי בחב סנפיל, דהיינו אם זה שקע תחתיו והעליונות מונחות על גבי האבנים התחתונות, היא בחוותן אפיל. זאת אומרת, כמו מקל זקוף שנופל הצידה, שהאבנים העליונות נמצאות בחוץ, והאבנים התחתונות נמצאות בפנים. ואם ככה היא רישה, היא אחי רישה, מה היא חולקים? אז למה המשנה אומרת שניהם חולקים בעצים ובאבנים ובאפר? נכזי. היא בחוותן אפיל, אם זה נפל הצידה, אז עליית ההדבור, אז מסתבר שהאבנים העליונות הם האבנים השבורות, היא בחבסן אפיל, ואם זה קרס תחתיו, אז תיתו ההדבור, אז האבנים התחתונות הם האבנים השבורות. ולמה המשנה אומרת חולקים, שפירושו של דבר שעושים חלוקת שווה בשווה, גם בשלמות וגם בשבורות? חולקים זה באופן נורמל, זה שווה בשווה. אנחנו פה אמרנו שיש מצב שהוא חולק וזה לא שווה בשווה, אבל עיקרון חלוקה זה שווה בשווה. עונה הגמרא, לא צריך עד נפיל בלילה. מדובר שזה נפל בלילה, וכיוון שזה נפל בלילה לא ראינו את הנפילה. אומרת הגמרא, מה הבעיה? ולחזינו בצפרה. הרי אנחנו מסתכלים על צורת המבנה של הנפילה, כמו שאמרנו, ואנחנו יכולים לראות אם אחד על גבי השני, אם יש אבנים פזורות, לאן זה יתפזר. נתונים ברורים. אז בוא נסתכל ביום. עונה הגמרא, לא צריכה דנפיל דפנינו. מדובר באופן שכבר באו ופינו את האבנים, ואין לנו אפשרות לראות עכשיו את צורת הנפילה. שואלת הגמרא, וליך ומן פנינו ולישאלה, מה הבעיה? אז בוא נברר מי פינה את האבנים ונשאל אותו, האם זה היה כגל, האם זה היה מפוזר, איפה היה האבנים השלמות, איפה היה האבנים השבורות, ואנחנו נדע לבד להפיק את המסקנות. עונה הגמרא, דפנינו בני רשות הרבים ואזלו לאלמה. מדובר באופן שעוברים ושווים במקום, הם אלה שפינו והם כבר לא נמצאים פה בפנינו, אין לנו את מי לשאול. וכשאין לנו את מי לשאול, אז אנחנו בממון המוטל בספק. וממון המוטל בספק חולקים. שואלת הגמרא, וליך זה ברשות דמן יתוון, ולהה ואידך המוציא מחברו עליו הראיה. שואלת הגמרא, מה פירוש? אז אם זה ממון המוטל בספק, יש מחלוקת סומכוס וחכמים, שור שנגח את הפרה. ודעת חכמים שממון המוטל בספק המוציא מחברו עליו להביא ראיה. אז בוא נראה מי המוחזק, וזה שבא להוציא ממנו הוא יצטרך להביא ראיה שהאבנים השלמות שלו, ולא הוא יקבל את השבור ולא את השלם. עונה הגמרא, לא צריכה דייתוון בחצר דתרוויו, הנה מי ברשות הרבים. באמת מדובר באופן שאין מוחזק, וגם חכמים שאומרים המוציא מחברו עליו הראיה זה רק במקום שיש מוחזק. אבל אם אין לנו מוחזק, אז בממון המוטל בספק חולקים, זה המצב שלנו. יש כאן ממון שמוטל בספק למי הממון הזה שייך, וכשממון המוטל בספק אז אנחנו עושים חלוקה. ואיבה את אימה, שותפים בחי גבנו לא קבדי הדדי. נכון, באמת מדובר בשותפים, ויכול להיות מאוד שזה נמצא ברשות של אחד מהם. אם אנחנו מדברים כמו שרשי אמר ביורשים, אז אחד ירש את החלק הקדמי, אחד ירש את החלק האחורי. כרגע זה נמצא ברשות אחד מהם. אבל בשותפים לא שייך לדבר על מוחזקות. ולמה? כי אדם, אפילו שהמקום בעיקרון אדם לא מפקיר את רשותו, אתה לא יכול לבוא לשים אצלי דברים. אבל כלפי שותף, אדם מפקיר את רשותו. אז מה שאתה רואה שזה מונח אצלו, זה לא ראיה לשום דבר. כי אפשר שבאמת הוא נתן לו רשות להניח במקום, כך שאין כאן מוחזק, וכיוון שאין מוחזק, אז אנחנו עושים את הדין של יחלויקו. הנימוקה ביוסף במקום מביא את הרבינו חננאל, ועל זה הוא מביא, רבינו חננאל אנחנו נשתמש בו במסכת בבא בתרא, אבל הידיעה צריכה להיות. כתב רבינו חננאל ז"ל, דמהה שמינן דמילתא דידיע לתרי שותפי בשותפות, אף על גב דהית ברשות עד אחד מניו לא יכול לטעון החזקתי, דקיימלן שותפין כאגבנה לו קבדי הדדי. ולפי זה אפילו טוען בריא ואמר לקוח הוא בידי, לא מהמן דקיימן דשותפים כאגבן לו קבדי הדדי, הבלי כאילו איתי להו מידי ברשותי דתרוויו. וכן כתב הריב ז"ל בריש בבא בתרא. זאת אומרת, מבואר פה ברבינו חננאל שבעצם הרעיון שתמיד אנחנו אומרים, מה נותן לי המוחזקות? המוחזקות בעצם בא ואומר שאני יכול לטעון לקוח הוא בידי. הרי חזקה מה שתחת ידו של אדם הרי הוא שלו. קודם זה היה פה, עכשיו זה נמצא אצלי בערת אגב, אבל אני לא רוצה עכשיו להתעסק עם זה. פה יש לנו קצת בעיה, כי הרי פה אנחנו עמדנו את הגמרא שפינו את זה לרשות אחד מהם. אז פה אני יודע שמשהו מוחזק זה לא ראיה, זה כמעט כמו גודרות. כמו שאנחנו רואים שהגודרות אין להם חזקה, צון אין לו חזקה, למה?
כי הוא הולך, ויכול להיות שהוא נכנס אצלך. זה שהוא נמצא אצלך ברשות, זה לא נקרא חזקה מה שתחת ידו של אדם הרי הוא שלו. מתמודדים עם זה, אבל לרגע למעט את ההערה הזאת, בעיקרון, אנחנו באים ואומרים שמעצם העובדה שאנחנו שותפים, אז גם טענה של לקוח, מה שתמיד יש לו את הכוח לטעון חזקה מה שתחת ידו, אין לנו פה יותר מזה, והרייבץ על מוסיף בדברים. דלא מבעי אמר לקוח הוא בידי דעקר ללשותפה לגמרי שוודאי שהוא לא נאמן, אלא אף אם הוא לא מודה דעיתלי בגבי ריבה או טילטה, לאו כל כמיני. זאת אומרת, לא יכול לקום אחד ולומר שזה שלי לגמרי, ואנחנו פשוט לנו, כי הם שותפים, זה הרבינו חננאל, הם שותפים. אלא מה יקרה אם אחד יבוא ויגיד, אכן, באמת אנחנו שותפים, אבל החלוקה שלנו זה לא חצי חצי, אלא לי יש שתי שליש ולא יש שליש, והנה זה נמצא ברשותי, הרשות פה זה שום דבר. אז מה שיש לו תמיד את הכוח לטעון מכוח שזה עומד ברשותו, אם הוא לא יצליח להביא ראיה שיש לו יותר אחוזים בדבר, מבחינתנו זה ממון המוטל בספק, שהחלוקה היא שווה בשווה. כן, והוא טוען שווה. כן, כן, ברור, אם הוא מסכים איתו אז לא דיברנו.
לא, הוא לא מסכים.
אה, הוא אומר ששלי שתי שליש.
אבל מה זה, אם זה אומר כולה שלי, כולה שלי,
זה מה שיהיה פה.
אבל אם הוא אומר, זה חצייה שלי.
ברור, לא, הוא לא מודה לו על חלק, זה ברור, ברור, ברור.
מה
הוא טוען? הוא טוען חצי חצי, חצי חצי. אבל אנחנו אומרים שזה... לא, שם מדובר, זה אומר כולה שלי וזה אומר חצייה שלי, אז אנחנו, על חצי הוא מודה לו. ועל חצי יש ויכוח. בואו בעבור.
אבל
בעל הקומה
ראשונה אומר חצי
השני,
חצי
שני
שלו.
כן.
הוא אומר לא,
אני עכשיו אתה אומר כמו שניים מוכבים בתלית, זה אומר כולה שלי, וזה אומר מה? אבל הראשון לא אומר כולה שלי, השני. אחד אומר שתי שני שלי, יהיה לו בעיה, כי הרי שיש להם דין של מוחזקות. ודאי, צריך שהם יתנו את אותו טענה. הוא כן, הוא מדבר כל זמן שאין לי ראיה. כל זמן שאין לי ראיה. לא, בסדר, כל זמן שהבניין קיים, אז אני יודע שהוא גר בתחתונה והוא גר בעליונה, אין לנו שאלות. עכשיו הוא טוען שהחלק התחתון היה שתי שליש מהבניין לצורך העניין, והחלק העליון היה שליש. שיביא ראיה. זה מה שאנחנו אומרים. אבל אם אין לו ראיה, אז יתחיל הדיון שלנו. ואז הוא צודק שצריך לברר מה יהיה הטענה שכנגדו. למדנו במשנה, אם היה אחד מהם מכיר את מקצת הבניו, נוטלן ועולות לו מן החשבון. שואלת הגמרא, והלמה טוען? הוא טוען שחלק מהבנים, ומה השותף טוען? מה השני טוען? אידה כאמר אין פשיטה. אם אומר השני, נכון, באמת האבנים האלה זה שלו, זה לא שלי. אבל אני צריך משנה, אז ברור שהאבנים שלו. והיא לא אמר אין, למה נוטל? ואם הוא לא מסכים ואומר מה פתאום זה שלי, אז מאיך את איש לבוא ולומר שהוא ייקח את האבנים? אלא דאמר לי, איני יודע. אומרת, הגמרא יש פה מצב שנקרא בריא ושמע. אחד טוען טענת בריא, השני טוען טענת שמע, ויש לנו כלל, בריא ושמע בריא עדיף, ולכן זה שטוען טענת בריא הוא זה שנוטל. ומיד שואלת הגמרא, אם כך לימתה וקיופתא דרב נחמן דאיתמר, דיברנו על זה בהרחבה בדף צדיק זין, מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע, רבונה ורב יהודה אמרי חייב, כי זה הדין של בריא ושמע בריא עדיף, רב נחמן ורב יוחנן אמרי פטור. ובעצם השאלה שלנו היא כזו, רב נחמן זה ככה הלכה, בריא ושמע לאו בריא עדיף, כי רב נחמן בא ואומר שאי אפשר להוציא ממוחזק. אחד בא וטוען אתה חייב למנה, ממוחזק בכסף הנדבר. אם הוא אומר איני יודע, אפילו אם הוא אומר איני יודע, הוא בוודאי אם הוא אומר לא נכון, אז אם הוא אומר לא נכון הוא כופר הכל ללמידון. אבל אם הוא אומר אני לא יודע, דהיינו בריא ושמע, אומר רב נחמן בריא ושמע לא אומרים בריא עדיף, כי אתה רוצה להוציא ממוחזק, המוציא מחברו, עליו הראיה. אז ממילא מוטל עליך להביא ראיה כדי להוציא. אומרת הגמרא, לכאורה המשנה שלנו היא קושיה לרב נחמן. במשנה כתוב שהוא נוטל את האבנים, דהיינו בריא ושמע בריא עדיף. ורב נחמן אומר, לאו בריא עדיף. עונה הגמרא,
כדי אמר רב נחמן, במקום אחר, כגון שיש עסק שבועה ביניהם, ואז אנחנו משתמשים במושג ומתוך שאינו יכול להישבע משלם, הכנה מכגון שיש עסק שבועה ביניהם, היחדה מעסק שבועה, כדי רבה, דאמר רבה, מנה לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי אלא 50, והשאר איני יודע, מתוך שאינו יכול להישבע, ישלם. זאת אומרת, הגמרא נאלצת להעמיד את המשנה באוקימתא לפי רב נחמן. לפי רב הונא, בריא ושמא בריא עדיף, אז פשוט. הוא טוען טענת בריא, הוא טוען טענת בשמא, והבריא לוקח. אבל רב נחמן שאומר שבריא ושמא לאו בריא עדיף. אומר רב נחמן, כאן אנחנו מדברים בכזה מקרה, שיש פה מודה במקצת הטענה. וכיוון שהתורה אומרת מודה מקצת הטענה היא שווה אשר יאמר כי הוא זה, ומתוך שאינו יכול להישבע כי הוא טוען איני יודע, זאת אומרת מדובר שעל חלק מהאבנים הוא מודה לו, ועל חלק הוא אומר איני יודע, ועכשיו מכיוון שעל חלק הוא מודה אז יש מודה במקצת הטענה ואנחנו רוצים לחייב אותו שבוע, אבל אומר איני יודע, איני יודע לא יכול להישבע, אז מתוך שאינו יכול להישבע נשלם. זה הפשטות של הגמרא. שואלים הראשונים ותופעות אצלנו במקום גם שואל את זה, הרי רב נחמן מדבר במקרה שיש מוחזק. רב נחמן בא ואומר שכשאתה אומר בריא ושמה, למה אני לא יכול להגיד בריא עדיף? הרי הוא טוען טענת בריא, כי הוא רוצה להוציא ממוחזק, אתה מוציא מחברו עליו הראיה. אנחנו קיימנו את המשנה שמדובר כגון שזה נפל בלילה ופינו את זה בני רשות הרבים ואין לנו את מי לשאול, זאת אומרת אין מוחזק. הגמרא שאלה, הגמרא אמרה לחצר של, 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 של שניהם או לרשות הרבים או שותפים, אין מוחזק. אם אין מוחזק, גם רב נחמן מודה שבריא ושמה בריא עדיף. כל מה שרב נחמן אומר שכשיש מוחזק המוציא מחברו עליו הראיה, אבל פה אין לנו מוחזק. אומר תוספות למטה ותיופתא דרב נחמן דאמר פטור, ואף על גב דתאמה דרב נחמן משום תאוקים ממונה בחזקת מראי, ואך האוקים לדקיימה ברשות הרבים או בחצר שינה של שניהם שאין אחד מוחזק יותר מחברו. עונה תוספות, מכל מקום בהכי חשיב מוחזק שאנו יודעים שהחטפי שלו, כאן הוא כן נחשב מוחזק. למה? כי מדובר באופן שאנחנו הרי יודעים ש-50% שייך לו, אין על זה ויכוח, שניהם יודעים שחצי שלי וחצי שלו, אז מלא הוא מוגדר כמוחזק. ועוד זה בפרק השואל פירש שם התוספות, דכל ממון המוטל בספק חשיב כאילו שניהם מוחזקים בו, ומכיוון שזה נחשב ששניהם מוחזקים בו אז זה כבר לא דומה לסוגיה שלנו. יש כאן מוחזק, ואם יש מוחזק זה גדר של המוציא מחברו עליו הראיה. ומכיוון שכן אומר רב נחמן, אני מוכרח לבוא ולומר שיש פה מודה מקצת הטענה, ומתוך שלא יכול להישבע משלם. או שהם לא חולקים עליהם, זה לא מתווכחים על זה, זה הכוונה. אין ויכוח על החלק הזה. כן, אומר, אין על זה ויכוח, על זה אין ויכוח. הם מודים אחד לשני, הם לא מתווכחים על זה. כן. יש פה עוד קצת אני אעיר את זה, אבל אני לא רוצה לעשות מזה עניין. יש בהרחבה בתופות בדף צדיק זין עמוד ב', אני רוצה רק הערה קטנה שהרבי וייגר פה כבר מאיר במשניות, וכך גם הנסיבס שואל את השאלה הזאת, ויותר חשוב השאלה, התשובה זה כבר הוקימתה, אבל השאלה היא חשובה. בדף ד' הגמרא דנה בסוגיה שנקראת אילך פני רבחיה, והגמרא אומרת שלפי רבחיה אילך פטור. זאת אומרת, מתי אנחנו מגדירים דבר שנקרא מודה במקצת? מודה מקצת הטענה היא שווה. מה קורה? אבל אחד בא לחברו ותובע ממנו 100 שקל, אומר לו תשמע 50 זה שלך, אני לא מתווכח, ו50 אני כופר. אומר הבחיר, זה לא נקרא מודה במקצת, זה כופר הכל, על זה לא חייבים שבוע. עכשיו מה היה המקרה שלנו? פה יש אבנים שנפלו, אני בא ואומר לך על חלק מהאבנים הזה אני לא מתווכח, זה שלך, על השאר האבנים אני לא יודע, אז על האבנים שאמר שזה שלך זה בעצם הילך, על השאר נשאר איני יודע וכופר הכל. למה הגמרא קורא לזה שיש להם עסק שבוע? אין להם עסק שבוע. אנחנו כמובן מדברים בשבועה דהורייתא, בשבועה של מודה במקצת, לא בשבועת הפסד דרבנן, שזה גם בכופר הכל. ואז באמת הם מעירים, טוב, כל אחד כבר אומר אוקימתא שמדובר בגזול וכו', אבל ההערה היא חזקה מאוד. לפי מי שסובר שהילך פטור,
לכאורה אני צריך להגיד וקימתה, איך יש ביניהם עסק שבוע.
זה לא יותר חזק, אני לא תפסתי את זה.
זה בכלל לא שלי, על זה אין ויכוח. אני מכן, כן, נכון. זה אף פעם לא היה אצלי. ועולות לו מן החשבון, אומרת המשנה. אומרת המשנה, שאותה מקצת אבנים שהוא מכיר, הוא נוטל, וזה עולה לו מן החשבון. שואלת הגמרא, סבר רבה למימר, לפי חשבון שבורות, אלמה, כיוון דאמר, איני יודע, ריאטפי. הבין רבה שזה עובד כך. נאמר לצורך העניין שיש כאן 100 אבנים שלמות ו-100 אבנים שבורות. מה צריך להיות? יכול לא יקו. הווה אומר, כל אחד מקבל 50 אבנים שלמות ו-50 אבנים שבורות. מה קרה אצלנו? בא בן אדם ומכיר מקצת מהאבנים והוא מודה לו, ואז אני אומר שהוא נוטל את אותם 10 אבנים שלמות. נו, ואיך החשבון יהיה עכשיו? לא, לא, זה המקרה, לא, אני טוען שהשבורות לא מעניין. את השבורות אין ויכוח, הוויכוח זה על השלמות. עכשיו, כל אחד רוצה לחסוך לעצמו בקניין האבנים, בסדר. אז מה הוא עושה עכשיו על הנושא של האבנים השלמות? אז יוצא עכשיו בפועל, ככה הבין רבה, שאחד יקבל 60 אבנים, כי הרי 10 הוא מודלי, והשני יקבל 40 אבנים שלמות. כמובן שכנגד זה יקבל שבורות. וזה אומר שבעצם ברגע שאני אומר אני לא יודע, אז אני מקלקל. קודם היה לי 50 אבנים, ועכשיו יש לי רק 40 שלמות. שואלת הגמרא, אמר לאביי אדרבה, הרי עצי, זה שעכשיו מכיר מקצת מאבנים, הוא יותר גרוע. למה? מדהני ידע, תפי לא ידע, תולט לי, וידחקו לדאחנינו. אומר אביי, את הטענה שלך, אדרבה. בוא נבוא ולומר, אתה אומר שאתה מכיר 10 אבנים, זאת אומרת שזה מה שייך לך. השאר זה לא שלך, אז כל שאר אבנים השלמות, אותם 90 יהיה שייך לשני נגדו, והוא ייטול בשבורות. ולכן אומר, אלא אמר אביי, מה שכתוב במשנה, ועולות לו מן החשבון, הכוונה היא לפי חשבון שלמות. לא הכוונה היא שהוא יקבל באמת יותר אבנים שלמות, אלא לי יש 50 אבנים ולך יש 50 אבנים. מתוך ה-50 שלי, 10 אבנים אני מכיר, ו-40 אני לוקח משאר הערמה. שואלת הגמרא מיד יחי מה יקמה הנלי, אז מה הוא עשה לו? אז מה הוא אילו? קודם היה לו 50 ועכשיו יש לו 50, אז מה זה מעניין אותנו שהוא מכיר? עונה הגמרא, מדובר פה באופן למילבנה רפחה אינה מיטינה דמאבדה, מדובר באופן שחלק מהלבנים הם לא ריבוע אלא לבנים מלשון מלבן, ואז באמת זה יותר גדול. או חלק מהאבנים עשויות מיטית משובח, מעובד, וחלק מיטית שפחות משובח. אני בא ומצביע על המשובח, ואתה מודה לי. אז יישאר עם אותם 50 שלמות. אבל את המשובחות האלה, את אלה שהוא מצביע, זה יהיה חלק מתוך ה-50 שלו. אומרת המשנה, הבית והעלייה, כאן המשנה כבר לא עוסקת בשניים שיש להם בית משותף כמו אותם יורשים, אלא מדובר באדם שהוא מזכיר את החלק העליון של הבית. יש לו בית, הוא גר בחלק התחתון, והוא מזכיר את החלק העליון לאדם אחר. נפחתה עלייה, קרה עכשיו קלקול ברצפה של העליון, ואין בעל הבית רוצה לתקן, המזכיר לא מוכן לבוא ולתקן לו את הבית. הרי בעל עלייה יורד ודר למטה עד שיתקן לו את העלייה. אז עכשיו יכול הסוחר לרדת לגור בבית של המזכיר עד שהוא יתקן לו את מה שצריך לתקן. רבי יוסי אומר, חולק רבי יוסי עם חכמים, התחתון נותן את התקרה והעליון את המעזיבה. את החלק מה בדיוק המחלוקת של רבי יוסף חכמים, זה הגמרא בקוף י"ז, זה הגמרא של מחר. אנחנו עכשיו מדברים קודם כל על המחלוקת, לא מה מונח במחלוקת. לפי הבנת חכמים, באותו רגע שיש קלקול כלשהו בחלק העליון, יורד משועבד התחתון לעליון, יורד העליון הסוחר וגר אצל המזכיר. בא רבי יוסף ואומר, תלוי מה הקלקול. למה? כי יש חלק של הסוחר ויש חלק של המזכיר.
הסוחר צריך לדאוג לתקרה, המזכיר צריך לדאוג לתקרה, הווה אומר הקורות של הבית, הנפרים ששמים בין הקורות, זה מוטל על המזכיר, על החלק התחתון. העליון הוא צריך לדאוג למעזיבה, המעזיבה זה עתית, עתית שנותנים בין הקורות, זה מוטל על העליון. אז אם זה קלקול שנוצר במעזיבה, זה בעיה של הסוחר. אם זה קלקול שנוצר בתקרה, בקורות, בנפרים, זה בעיה של המזכיר. יבואר. אומרת הגמרא, נפחתה בכמה? המשנה אומרת דין מאוד לא ברור. המשנה אומרת שאם יש לי קלקול בחלק העליון, אז על כורחו של המזכיר יורד עכשיו העליון וגר בחלק התחתון. אני צריך לדעת מה זה קלקול, כמה קלקול. עונה הגמרא, מחלוקת המוראים. רב אמר ברובה, ושמואל אמר בארבעה טפחים. רב אמר ברובה, אבל בארבעה לא דם אדר חציו, למה אדם דר חציו למטה וחציו למעלה. ושמואל אמר בארבעה, אין אדם דר חציו למטה וחציו למעלה. בעצם כך, זה ברור שכשאני סוחר ממך את החלק העליון, לצורך הדוגמה, שכרתי ממך 40 מטר רבוע. אתה צריך לתת לי שימוש ב-40 מטר. אתה צריך לדאוג לתת לי שימוש על מה ששכרתי, 40 מטר. אם עכשיו יש מקום שאני לא יכול להשתמש, אז אתה משועבד לי. אז אני עכשיו מקבל את אותו מקום אצלך למטה. עכשיו הוויכוח בין המוראים, האם אני יכול, לצורך הדוגמה, מה זה ארבעה צפחים? ארבעה צפחים זה ביטוי למקום של שביטת כלי. כלי נורמל זה ארבעה צפחים, פחות מזה זה לא נקרא מקום שביטה. עכשיו יש לי פה איזה חור, שבחור הזה אני רציתי לשים מקרר. את המקרר הזה אני עכשיו לא יכול לשים למעלה, אני מוריד אותו למטה, זה דין פשוט, ומניח את זה בחלק של המזכיר. בא רב ואומר, אין לי שום בעיה, אתה ממשיך לגור למעלה, וכל מה שאתה צריך מהמקרר, תרד למטה ותיקח. למה? כי אדם יכול לגור חציו למעלה וחציו למטה. אם זה נפחת יותר מחצי, אם רובו נפחת, זה כבר לא צורת מגורים. לא צורת מגורים, אז אני יורד למטה, אתה משועבד לי. תן לך להיכנס. למה יותר? לא, אני מתן לך את הדרך, זה משהו אחר. אני מאפשר לך לבוא להשתמש בדברים שלך, ואין לי בעיה. אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה, מסרת בבא בתרא. יש דבר כזה. אנחנו עכשיו מדברים על החלק הזה, מגיע לי אצלכם, אצלך השאלה, את השטח הזה אני מקבל למטה. בא שמואל ואומר, מה פתאום? בן אדם לא יכול לחיות לך, מה אני יכול על כל דבר לרוץ למטה? מה פתאום? אני צריך לגור, לקחתי ממך 40 מטר על מפלס אחד, תעמיד לי מפלס אחד. ברגע שאני לא יכול לעשות את כל השימושים במפלס שלי, אז אני יורד למטה ועושה את השימושים אצלך, כי אתה משועבד לי. זה אומר את הגמרא, רב אמר ברובה, אבל בארבעה לא. למה? כי אדם דר חציו למטה וחציו למעלה. שמואל אמר בארבעה, אין אדם דר חציו למטה וחציו למעלה. אומרת הגמרא היחידה, מספר לי את המקרה. אידה אמר לעלייה זו, עבדה. אם אני סיכמתי שאני מזכיר לך את העלייה הזו, הצבענו, העלייה הזו. עכשיו קרה קלקול בעלייה. ומה אני יכול לעשות? מזל חגרם. כפי שתוספות מבאר, אומר תוספות, וייתן לו שכרו שכבר דר, שאם דר חצי, ייתן חצי, כדי אמר באומלין. זאת אומרת, אני לא מבקש ממך עכשיו שתשלם לי על מה שאתה לא יכול להשתמש. אני מבין אותך. אתה לא יכול להשתמש, תלך מפה. השאלה של הגמרא היא, במשנה מבואר שברגע שהעליון לא יכול לגור בחלק העליון, הוא יורד ונכנס אצל התחתון בבית. שואת הגמרא, למה שהוא יהיה אצלו? אם הוא הזכיר לו את העלייה הזו, כבר תוספות. מוזכר פה את דף האינטט, שם בדף האינטט תוספות שואל, מה זה שונה מחמור? למדנו לגבי חמור, שאם אני נתתי לך חמור והוא מת, זה שם נידון, האם אני צריך לקנות עם זה חמור אחר, או שאני יכול לזכור, ואמרנו שלזכור הוא מפסיד לו את הקרן. פה אין כזה צד. אז תוספות שם כבר ביאר, שכל דבר זה לפי השימושים שלו. חמור, ברגע שהחמור מת, מה יש לעשות עם הנבלה? באופן נורמל, קונים חמור אחר. אז לכן אני קונה חמור אחר וממשיך את השימוש. פה אני צריך לתקן, עכשיו אני לא רוצה לתקן, לא נוח לי לתקן. אז מה לעשות, מזלך גרם, אני לא עומד לתקן את זה, לך מפה. זוהי שאלת הגמרא. אומרת הגמרא, אלא דאמר לעלייה סתם. אלא מה, שבאמת לא אמרתי לך עלייה זו, לא הצבענו על משהו מסוים. אלא סתם סיכמנו שתקבל. נו, אם ככה, אז לוגר להחריטי. למה אני צריך לתת לך לגור אצלי בבית? מה אני אמרתי? שאני נותן לך עלייה? אני אסקור לך עלייה אחרת, 40 מטר, ותגור שם. מה פתאום יכול העליון לרדת ולגור בחלקו של התחתון על כורחו? מתרץ את הגמרא, אמר רבא לא צריך דאמר לעלייה זו, שאני מזכיר לך כי סלקה סליק בהדה וחינכית חוט בהדה. העלייה הזאת היא כל זמן שהיא קיימת, סליק בהדה, אז תגור שם למעלה. אם יהיה פחת, אם מחר אין עלייה, אז אתה בא לגור אצלי. ומכיוון שההסכם מראש היה כך, לכן הוא יורד ודר בביתו. אומרת הגמרא, יחי מה אלה מאמרה, אז אני עכשיו בכלל לא מבין. אם זה היה חוזה וזה היה הסכם, אז מה הנידון שלנו? עונה הגמרא, אלא אמר רבשי, דאמר לעלייה זו שעל גבי בית זה, אני מזכיר לך, דאשאביד בית לעלייה. מדובר פה באופן, כפי שאומרים הראשונים, שהוא אמר פה תוספת מילים. עלייה זו, עלייה זו אמרנו, הוא משועבד רק לעלייה. בשביל מה הוא הוסיף ואמר שעל גבי בית זה? בשביל מה הוא הזכיר את הבית? כי בעצם הוא בא ואמר לו כך, אני מזכיר לך עלייה, כל זמן שאתה יכול להשתמש בעלייה אתה גר בעלייה, ואם לא, הבית משועבד לדאוג לך למגורים. לא, לא, הוא לא אמר את זה במפורש. אנחנו באים ומפרשים את מה שהוא אמר, מכיוון שכשהוא אמר עלייה זו הוא הוסיף מילים שעל גבי בית זה, אז הוא שיעבד את הבית. ככה אנחנו מסבירים אותו, צריך לחדש את זה. וזה אומר התנא שהוא חל עליו שיעבוד, כי הוספת מילים שהמילים האלה מלמדים על כוונתך. אומרת הגמרא, וחיה דאמר רבין ברב עד אמר רב יצחק, וכך גם מצאנו מעשה באחד שאמר לחברו דלית שעל גבי פרסק זה אני מוכר לך, רשש גורף, אני מזכיר לך. יש פה גפן, הגפן הזאת היא מודלת, דלית זה גפן, הגפן הזאת מודלת על גבי עץ הפרסק. עכשיו הסתלק העץ ונעקר פרסק, הוא בא מעשה לפני רב חייא ואמר חייב אתה להעמיד לו פרסק כל זמן שהדלית קיימה. הוא כמו שהוא צריך להעמיד לו פרסק אחר, דהיינו עץ אחר, כדי שהגפן תהיה מודלת עליו, אז גם פה הוא צריך לבוא ולהעניק לו את האפשרות לגור בעלייה. ואם הוא לא נותן לו את העלייה, אז זה משועבד לו, ולכן הוא יורד ודר בתחתונה. אומנם יש פה רן במקום למוקי יוסף, הרן מביא רשב"א, לכאורה מקרים לא בדיוק תואמים. מאיפה בדיוק הראיה? כיוון שפה כל מה שמדובר זה שנעקר הפרסק, זאת אומרת על מה שהגפן עומדת. כן, הגפן, אבל מה קורה אם היה נעקר הגפן? הוא לא צריך להעמיד לו גפן אחרת, למה זה שונה אצלנו? אז השאלה איך בדיוק הראיה של הגמרא, יש פה כמה לשונות בראשונים ממה בדיוק הראיה. אנחנו אבל כרגע רואים דבר אחד, אדם משועבד לחברו, וכיוון שהוא משועבד לחברו אז הוא צריך להעמיד לו את הדבר, ואם הוא לא יכול לתת לו, אז הוא מעמיד לו את הבית לגור אצלו בבית. ביירב אבא בר ממל, ולאור זה מסתפקת הגמרא. הבנתי, אנחנו כבר נמצאים בשלב שברור לנו שהבית משועבד, כי הוא אמר עלייה זו שעל גבי בית זה, הבית משועבד לבעל העלייה, וברגע שהוא לא יכול לגור בעלייה כי נפחת ארבעה צפחים שמואל, או נפחת ברובו רב, אז עכשיו הוא רשאי לרדת ולגור בביתו של המזכיר למטה. כשהוא דר, לבדו הוא דר, כדי מעיקרה, או דיל בשניהם דרים? האם הוא יכול לבוא ולומר לו, אדוני, הבית שלך משועבד לי, לך מפה. כי כשאני שכרתי, שכרתי לגור לבד. עכשיו שאני לא יכול לגור אצלי בעלייה, אז אני גר בבית, אבל אני גר לבד. או, דאמר לי, אומר לו עכשיו, המזכיר לסוחר, הדעת להפקין, אני לא אגיר לך. כל מה שהזכרתי לך ושיעבדתי לך את הבית, זה שאם יהיה לך בעיה, אתה תוכל אתה לגור גם בבית. אבל לא שאני אסתלק וילך למקום אחר. אם תמצא לומר שני נדרים בו, אם באמת אנחנו מקבלים את הצד הזה, שכל מה שהתחייבתי, שעבדתי לך, זה שאנחנו גרים במשותף. כשהוא משתמש, שאלת קודם, דרך פתחים משתמש או דרך גגים משתמש? זאת אומרת, האם הוא רשאי להיכנס בפתח של הבית, או שהוא צריך לעלות עם הסולם שלו לעלייה, ומעלייה לרדת לתוך הבית? מי אמר כדמעיקרא? האם יכול לומר לו המזכיר
מה מעיקר הדרך גגין, השתנה מדרך גגין, אתה לא נכנס בפתח אצלי. אתה יכול לעלות ללמעלה ולרדת ללמטה. או דילמה, מצי אמר לו, אומר לו, הסוחר למזכיר, עלייה קבי ללויה, מה שאני שכרתי וקיבלתי על עצמי זה לעלות. עלייה וירידה, לא קבי ללויה. מעולם לא קיבלתי על עצמי לעלות ולרדת. אתה צריך להעמיד לי את מה שהיה קודם. קודם היה לי אפשרות בעלייה, אין בעיה. אבל עכשיו שיהיה אפשר דרך עלייה, אז תן לי להיכנס דרך הפתח. אומרת הגמרא, אם תמצא לו מאמצי, אמר לעלייה וירידה לא קבי ללויה. אנחנו מקבלים את הטענה של הסוחר. שואלת הגמרא, שתי עליות זו על גב זו מהו? מה קורה אם יש פה שלוש קומות, לא שתי קומות? הוא מבאר את הגמרא. איסחית עליונה נחית ודר בתחתונה. זה פשוט. אם הוא שכר ממני קומה שלישית, וכרגע אי אפשר לגור בקומה השלישית, אז אני מוריד אותו לקומה שנייה. אני רק משביח לו את המצב. וזה ברור, אין בעיה. מה השאלה שלנו? מה קורה איסחית תחתונה מהו? מה השאלה? מהו למסלק לגמרי בעליונה? מי אמרינן דאמר לי שם עלייה קבילת עלך, או דילמה חד עלייה קבילת עלי, שתי עליות לא קבילת עלי. זאת אומרת, הוא היה גר בקומה השנייה, כרגע נפחת העלייה, אי אפשר לגור בקומה השנייה. אומר לו אבל הבית אין בעיה, אני משועבד לך, תעלה קומה שלישית, תגור בקומה שלישית. האם אני מקבל את הטענה שלו שהוא אומר אני נתתי לך עלייה, אתה מקבל עלייה, נכון, אתה צריך לעלות לשם? או שיכול לטעון הסוחר למזכיר, אני קיבלתי על עצמי לגור קומה שנייה, בסדר, לעלות קומה אחת אני מסוגל, לעלות שתי קומות אני לא מסוגל, זה לא ההסכם, ולכן משועבד הבית התחתון, אני בא לגור אצלך. הגמרא לא פושטת, אומרת הגמרא תיקו, הגמרא נשארת ואי ידיעה. רבי יוסי אומר התחתון נותן את התקרה, רבי יוסי חולק, אמרנו את המחלוקת אנחנו נבהר מחר, אבל רבי יוסי עצמו חולק וסובר שאנחנו התחתון בעל הבית צריך לדאוג לתקרה והסוחר צריך לדאוג למעזיבה. מבאר את הגמרא מה זה נקרא תקרה. אומר את הגמרא מהי תקרה, רבי יוסי בר חנינא אמר קינים וסנאים. זאת אומרת הקורות, ויש בתוך הקורות האלה היו ממלאים את זה בסנאים, כמו שרשי מסביר, מדובר שיש לנו שם איזה מחצלת כזאת, שאת המחצלת הזאת נותנים בין הקורות ועל זה מניחים את התית. לעומת זה זה סיטני, אמר שמעון בן לקיש, סיטני זה שם של המורה, אמר שמעון בן לקיש לבחים, זה נפרים של ערב. אומרת הגמרא ולא פליגי, אין פה בכלל מחלוקת, אלא מרקי אטרי ומרקי אטרי, כל אחד מדבר לפי המנהג של המקום שלו מהו התקרה. ברור שהמעזיבה זה התית הזה שממלאים בפנים.